ברשותכן, בזמן שהעוגה מתחלקת, להוסיף לחיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים. למה אנחנו שואפים באמירה הזאת? ואז אנחנו נעשה קצת קשרים. בשבוע שעבר אנחנו שאלנו את עצמנו בכלל למה עם ישראל חוטא. ואז זה היה מענה לרחלי, רחלי שאלה וענינו שיש עניין של יצר הרע, ודיברנו על דברי המהר"ל שאומר שזה מתוך גדלותנו אנחנו חוטאים, הנפילות הגדולות קורות כשאנחנו נמצאים באיזה שהם שיאים כמו אחרי מתן תורה. ורחלי שאלה, רגע, תתני לי איזה דוגמה מעשית, מה זה מעשי העניין הזה של לחיות את הגודל שלנו בעולם הזה? אנחנו, אם כן, לפני, אני שלחתי בקבוצת וואטסאפ של הבקיאות כמה דברים שמורתנו עליה השלום הייתה חוזרת ומשננת בפינו, שזה היה במדרגת החסידות וכוונת החסידות. לשם אנחנו שואפים. אנחנו נפרט מה זה חיים, מסילת ישרים, חיים שתהה בנו אהבת תורה, מה זה אומר? בואו נראה, בואו נראה. יש כוונה למישהו שעובד את השם במעלה היותר עליונה של החסידות. מי שיש לה וואטסאפ יכולה להסתכל. בכוונה, כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודן של ישראל כל ימיו. הוא מתאווה ומצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמח בקרוב ולכינוס גלויות, זוכה לרוח הקודש בדבריו. נמצאת הלמד שזאת היא הכוונה המעולה שרחוקה לגמרי מכל הנעת עצמו ואינה אלא לכבודו של מקום ולקידוש שמו יתברך, המתקדש בבריאותיו בשעה שעושים רצונו. וכל זה, ועל זה אמרו, איזהו חסיד המתחסד עם קונו. בזוהר הקדוש מדייקים ואומרים, מה זה עם קונו? עם קינו. עם קינו, מי הוא קינו של הקדוש ברוך הוא? זו כנסת ישראל. זאת אומרת, יש מדרגות של השתוקקות שהטוב האלוקי יתגלה, והנה מראה לנו רבי משה חיים לוצאטו מה המגמה, לאן אנחנו ראויים להתגעגע ולשאוף. ממשיך ואומר כך, ואם יאמר אדם, רגע, מי אני? ואם יאמר אדם, מי אני ומה אני ספון שאתפלל על הגלות ועל ירושלים, המפני תפילתי יכונסו הגלויות ותצמח הישועה, כמו שנבה אומרת שהיא מתפללת לגאולה. תשובתו בצידו, כאותה ששנינו, לפיכך נברא אדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר, בשבילי נברא העולם. כל אחד מאיתנו הוא לא יודע איזה אלומה של אור הוא מפיץ בחיים שלו. ויש לנו מסכת של חיים עד 60, מ-60 עד 120 וכן הלאה והלאה בעזרת השם. כל יום יהיו ביניך כחדשים. לרצות על הכינוס גלויות ועל השואה שתצמח בקרוב. ועל... ממשיך בעל המסילת ישרים ואומר, לקראת סוף פרק י"ט, הכוונה בכל מצווה ועבודה שתהיה לעילוי כבודו של מקום במה שבריאותיו עושים נחת רוח לפניו. והכוונה העליונה של החסידות זה טובת הדור. שהנה ראוי לכל חסיד, דרך אגב ועמך כולם חסידים, לעולם ירשו ארץ, זאת מדרגה שהיא תתגלה מכל אחד מאיתנו בעזרת השם. והוא טובת הדור, שני ראוי לכל חסיד שהתכוון במעשיו לטובת הדורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם, והוא עניין הכתוב, אמרו צדיק כי טוב כפרי מעליהם יאכלו, שכל הדור אוכל מפירותיו, וכן אמרו זיכרונם לברכה, היש בעץ, אם יש מי שמגן על דורו כעץ, ותראה שזהו רצונו של מקום, שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבהם, והוא ממשיך הלאה והלאה. זאת אומרת והוא מדייק בסוף הדברים, הוא להשיב בתשובה מי שצריך לה, וללמד סנגוריה על הדור כולו. זאת התכלית. התכלית היא כמו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, יש מסילה להגיע לשם, שזה הוא ללמד תודה, סנגוריה על הדור כולו. יש לנו מסעת נפש, והיא הולכת ומתגלה, דרך שאנחנו לומדים את ההיסטוריה שלנו, את עצמנו. עכשיו אני מבקשת להקדים עוד הקדמה קצרה. אנחנו עכשיו פוגשים בעצם התנהלות בדברי הימים, שיש לנו עכשיו שני פרקים קצת לא קלים. אנחנו נפגוש את ההתפצלות, מה קורה במלכות יהודה, מה קורה במלכות ישראל. במלכות ישראל אנחנו למרבה הצער נפגוש שכל המלכים לא היו מלכים צדיקים. כל המלכים לא הלכו בדרכי השם. ומה שמפליא אותנו מאוד, כמו שצילמתי לכם, שכשאנחנו מתפללים בתפילת מוסף, וחשוב שהדברים האלה יהיו נר מול עינינו, בתפילת מוסף לראש השנה, בחזרת השץ, בזיכרונות, איזה פסוקים אנחנו אומרים? אנחנו אומרים בדרך הנביאים כתוב למור, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור. כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, ונאמר, וזכרתי אני את בריתי אותך כימי עולם, בימי נעורייך, והקימותי לך ברית עולם, ונאמר, הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד, על כן המומעי לו. רחם חכמנו נאום השם. ועכשיו השאלה שהיא נראית כאילו לא פתירה. מה בראש השנה אנחנו רוצים שיעלו זיכרונותינו לפני ריבונו של עולם, שתיעלה מליצות יושר על עם ישראל? ואיפה מליצות יושר מופיעה? הבן יכיר לי אפרים. הלא מאפרים יצאה מלכות ישראל. שכל המלכים היו מלכים חטאים. אז איך אפרים בא להליץ יושר על עם ישראל? ופה מורתנו עלה שלום הייתה מדגישה. כשאנחנו רואים מישהו צדיק גדול כמו אברהם אבינו, כמו כל הצדיקים, אפשר להבין איך הם מליצים יושר עלינו. אבל כשאנחנו מדברים על אפרים, שלא הייתה ממלכה כל כך חטאה עד החורבן של בית ראשון, אנחנו מבינים שיש משהו יותר פנימי. מה שמביא אפרים זה להגיד, גם אם אין בנו מעשים, עצם זה שאנחנו עם ישראל, השם בחר בנו, וזאת המליצות יושר שלנו, הסגולה האלוקית. וזה מה שמליץ אותנו, מליץ אותנו ומריץ אותנו להסתכל וללמד סנגוריה על הדור כולו, לראות שבכל אפרים כזה יש בעצם את הבנייה האלוקית של מבנה נפש, קרבת השם, עם השם. אז ככה אנחנו בעצם נסתכל ולא נחרד, למרות שכואב כשבנים מתרחקים, אבל זאת תהיה המליצות יושר שלנו כשאנחנו נפגוש את הפרטיקים האלה של מלכות ישראל, שקמה מירובן בן נבט שהיה משבט אפרים. אם כן, אנחנו מגיעות לפרק חף א'. פרק חף א' צריך להחזיק ראש. נעשה טיפה סדר. אני מבקשת לחלק בין אנשים, אין לי מספיק, אבל אפשר כל שתיים או שלוש להסתכל, כי עכשיו זה באמת קצת להבין איך, הנה אפשר להעביר, איך מתפצלות הממלכות של יהודה וישראל. הנה יש פה עוד בבקשה. אם ככה, קודם כל, איפה אנחנו ממוקמות? אנחנו ממוקמות ביהושפט. יהושפט היה מלך יהודה, והבן שלו יהורם מתחתן יחד עם הבת של אחאב. אחאב הוא מלך ישראל. איך קוראים לבת הזאת? עתליה. עכשיו אנחנו ממשיכות הלאה. בעצם זה שיהושפט מתחתן עם הבת של אחאב, הבן שלו מתחתן עם עתליה, מתחיל לצאת קצף על עם ישראל. עצם הקרבה הזאת. אנחנו רק ניגע לרגע, אנחנו עומדות להתחיל חף א', אנחנו חוזרות רגע לפרק י"ט, פסוק ב', ויצא אל פניו, מגיע נביא בשם יהוב בן חנני החוזה, ויאמר אל המלך, פרק י"ט, אנחנו רק רוצות לסגור את המעגל, פרק י"ט פסוק ב', מופיע לפני יהושפט המלך הצדיק, י"ט פסוק ב', מגיע הנביא אל יהושפט, יהושפט התחתן עם הבת של אחאב, נותן לבן שלו יהורם התחתן עם אישה בשם עתליה, ויצא אל פניו יהוב בן חנני החוזה, ויאמר אל המלך יהושפט, הלא רשע לעזור ולשונאי השם תאהב, ובזאת עליך קצף מלפני השם. תדע לך, אתה בחרת עכשיו מסלול, מסלול לא קל. בואו נראה איך המסלול הזה מתפתח. פסוק, פרק חף א', פסוק א'. וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך יהורם בנו תחתיו, ולא ליהורם אחים בני יהושפט, עזריה ויחיאל וזכריהו ועזריהו ומיכאל ושפטיהו, כל אלה בני יהושפט מלך ישראל. למה החזרה? הם הבנים מהאבא, הם אחים מאבא, אבל לא אחים מאימא. ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות בירושלים, ביהודה, ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור. מה עושה המלך? הוא מחלק את הירושה. הוא נותן ליהורם הבן הבכור את המלוכה, וליתר הבנים שלו הוא משפיע ערים בצורות, עם עושר, עם כל טוב. ויקום יהורם על ממלכת אביו, ויתחזק ויהרוג את כל אחיו בחרב, וגם משרי ישראל. יהורם הורג את כל האחים שלו. ולא רק את האחים שלו, הוא הורג את שרי ישראל שהיו בדרכם של האחים. בואו נבין איזה דרך הייתה לאחים האלה. יהורם זה הבן של יהושפט, מלך יהודה. כן. בן 32 שנה יהורם ומולכו, 8 שנים הלך בירושלים. וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב הייתה לו אישה, והיה שרה בעיני השם. ולא אהבה השם להשחית את בית דוד למען הברית אשר קראת לדוד, וכאשר אמר לתת לו ניר ולבניו כל הימים. עכשיו, קודם כל, כל האחים, כל הבנים של יהושפט מלבד,
של
יהושפט, חוץ מיהורם, כולם מומתים על ידי האח שלהם. עכשיו בא...
אחים? שזה יקרה במשפחה של אחים?
כן.
נשמע
מטפה לצויה
במלכות. כן. זה דרך אגב, הייתה דרכם של הגויים. במלכות פרס, כל מלך חדש היה הורג את כל האחים שלו. באימפריה העות'מאנית, כל בן שעלה למלוך, הרג את כל האחים שלו. יש איזשהו סיפור שנשבטה, אני לא יודעת אם אתם זוכרות את הסיפור הזה, סיפור מופלא. אסתר, נערה יהודיה, חכמה, צדיקה ויפהפייה, והיא נלקחה בשבי כדי להיות אישה של הסולטן, והוא הבטיח לה שהוא לא יהרוג את האחים שלו. זאת אומרת, שלא, הוא היה המלך. ואז אצלו, רק אצלו הוא נקרא הנדיב, רק בדור שלו לא הרגו את האחים. היא אחר כך נמלטה ממנו, והיא ברוך השם התחתנה עם תלמיד חכם גדול, אבל זאת הייתה דרכם של הגויים, כדי ליישר את הקרקע מפני מתחרים.
איך היהודים לא נלחמו בזה? למה היהודים לא נלחמו?
אני אקריא לכם את הטענות שלה, הייתה מאוד חכמה. איזה נקראת אשו שנה סלוניקי, הבת הזאת, הסיפור של לאמן שהוא מעלה מההיסטוריה, זה משהו מופלא. מה זה גלות? מה זה גלות? אבל מה זה גם קרבה לתרבות הגויים? תרבות הגויים. ולא אהבה השם להשחית את בית דוד למען הברית אשר קראת לדוד, וכאשר אמר לתת לו ניר ממשלה ולבניו כל הימים. עכשיו קורה עוד שלב. בימיו של יהורם, בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה, וימליכו עליהם מלך, ויעבור יהורם עם שרה וכל הרכב עמו, והיא קם לילה, ויחת אדום הסובב אליו ואת שרי הרכב, ויפשע אדום מתחת יד יהודה עד היום הזה. אז תפשע לבנה בעתיים מתחת ידו, כי עזב את השם אלוקי אבותיו. עכשיו מתחיל להיות עוד מהלך. לבנה זאת עיר בערי יהודה. היהודים מורדים במלך, הם לא רוצים ללכת בדרכי המלך יהורם. ועכשיו זה הולך ומתפתח. גם הוא עשה ומות בערי יהודה ויאזן את יושבי ירושלים וידח את יהודה. עכשיו יהורם הוא כבר לא עושה במות, שכמו ששמענו אצל יהושפט, שהוא לא הכרית את הבמות, שאלה היו במות להקרבת קורבנות להשם. אלה היו במות כבר פעם ראשונה לעבודה הזרה. עכשיו, ויבוא אליו, ובעזרת השם בלי נדר, בפעם הבאה אנחנו נדבר ונסביר, אם אנחנו חוטאים מתוך גדולה שיש בנו, אז למה בעבודה זרה? זאת שאלה נוספת שהמהר"ל יטפל בה. ויבוא אליו מכתב מאליהו הנביא לאמור, כה אמר השם אלוקי דוד אביך, תחת אשר לא הלכת בדרכי יהושפט אביך ובדרכי עשה מלך יהודה, עשה היה הסבא, קודם היה... שלום. ותלך בדרכי מלכי ישראל ותזנה את יהודה ואת יושבי ירושלים כהזנות בית אחאה, וגם את אחיך בית אביך הטובים ממך הרגת. הנה השם נוגף מגפה גדולה בעמך ובבניך ובנשיך ובכל רכושיך, ואתה בחולאים רבים במחלה מאיך אשר יצאו מאיך מן החול ימים על ימים. ויד השם על יהורם את רוח וביער, כן, ביער, נכון, תודה. ביער השם על יהורם הוא העלה עליו את רוח הפלישתים והערבים אשר על יד כושים, שלושה עממים חברו על יהורם, הפלישתים הערבים וגם הכושים שהיו לידם, ויעלו ביהודה ויבקעוה.
איך היהודים החזירו אותם? השאירו אותם?
הוא מגדיר את השכנות, הוא לא מגדיר את ה...
נדמה לי שהרב פרנקו מדבר שגם הכושים מצטרפים לזה. ויעלו...
יש פרשנים שאומרים שבגלל שהוא הזכיר שהם ליד, סביר להניח שהלכו איתם.
אז יכול להיות שיש כמה כיוונים לפרש, אבל הרב פרנקו מדבר על שלושה ציבורים שעולים על יהורם, וביניהם גם הכושים. ויעלו ביהודה ויבקעו וישבו את כל הרכוש הנמצא לבית המלך, וגם בנה ונשה ולא נשאר לו בן, כי אם יואחז קטון בניו. עכשיו אנחנו רואים מערכה נוספת. גם הבנים של יהורם, את כל הבנים שלו הורגים הגויים האלה. לא נשאר שום בן חוץ מהבן הצעיר שנקרא יהואחז קטון בניו. בואו נראה הלאה. ואחרי כל זאת נגפו השם במאב לחולי לאין מרפא, והיא לימים ימים וחץ את הקץ לימים שניים, יצאו מאבים חוליו וימות בתחלואים רעים, ולא עשו לו עמו שריפה כשריפת אבותיו. מה זה אומר? הם לא כיבדו אותו כמו שכיבדו את המלכים האחרים של מלכי יהודה, כמו שאמרנו, שהם לא שרפו את הבגדים שלו, כי זה נחשב כבוד לשרוף את הבגדים של מלך אחרי מותו, כדי שלא יהיה מישהו אחר שמשתמש בבגדים של המלך. אז זה היה עניין של כבוד, ולא עשו את הכבוד הזה ליהורם. בן 32 היה ומולכו, 8 שנים הלך בירושלים, וילך בלא חמדה, והקברו בעיר דוד, ולא בקברות המלכים. והמליכו יושבי ירושלים את החזיה ובנו הקטן תחתיו, כי כל הראשונים הרג הגדוד הבא בערבים למחנה, וימלוך החזיהו בן יהורם מלך יהודה. אנחנו עוברים לדור הרביעי, יש לנו את עשה, יש לנו את יושפט, יש לנו את יהורם, ועכשיו הגענו לחזיהו. עכשיו ליהורם, יש לנו עוד מלך יהורם, שאנחנו נמצא אותו במלכות ישראל. בן 42 שנה אחזיהו ומולכו, ושנה אחת מלך בירושלים בשם אמו עתליהו בת עמרי. היא הייתה הנכדה של עמרי. אבא שלה, מה שמו היה? אחיו. אבל בן בנים כבנים, בני בנים כבנים, גם הוא הלך בדרכי בית אחיו, כי אמו הייתה יועצתו להרשיע. והיה שרה בעיני השם כבית אחיו. כי הם היו לו יועצים אחרי מות אביו למשחית לו. גם בעצתם הלך וילך את יהורם בן אחאב. עכשיו לאחאב יש בן שגם קוראים לו יהורם. מלך ישראל למלחמה על חזאל מלך ארם ברמות גלעד, ויקו הארמים את יורם. עכשיו יורם נפצע במלחמה. ולוקחים אותו לנוח עם, אחרי חלותו בישראל. זה שניהם יהורם. וישב להתרפא בישראל, כי עמקים אשר יקוהו ברמה בלחמו את חזאל מלך ארם. ועזריהו בן יהורם מלך יהודה ירד לראות את יהורם בן אחיו בישראל כי חולה הוא. עכשיו תשימו לב מה אומר הפסוק הבא. ומאלוקים הייתה תבוסת החזיהו לבוא אל יורם, ובבואו יצא עם יהורם אל יהוא בן אמשי אשר משחו השם להחריט את בית אחיו. זה מבלבל. אנחנו קראנו בפעם הקודמת שאליהו הנביא ממנה את אלישע בן שפט להיות נביא תחתיו. אלישע בן שפט הופך להיות הנביא. אליהו, שלא נשכח, הוא נביא לבית ישראל. הוא בעצם מתנבא במלכות אחאב. ואליהו ממנה תחתיו את אלישע בן שפט, ושולח אלישע שליח אל שר הצבא של ישראל שקוראים לו יהוא בן נמשי. והשליח הזה מושך למלך את יהוא בן נמשי. עכשיו יהוא בנמשי מגיע למלא את התפקיד שנועד לו, לא תפקיד קל. ויהי כי ישפט יהוא עם בית אחאב, וימצא את שרי יהודה ובני אחי אחזיהו משרתים לאחזיהו ויהרגם. עכשיו יהוא עולה והוא הורג לא רק את בית אחאב, את יהורם, אלא הוא גם מוצא שם באותו מקום עלו גם את אחזיהו, נכון? אחזיהו בא לבקר את יהורם. הוא הורג גם את אחזיהו וגם את הבנים שלו, שהם בעצם הנכדים, הם בעצם הבנים של בני אחי, את האחיינים שלו, את הבנים של האחים של אחזיהו. יש לנו עוד מדרגה של דור שנמחקת.
בדם.
על זה הקדוש ברוך הוא מאוד שמח.
למה הולכים למקום כזה? צריך לסגור את המקום
לבבי.
ולהגיד, לעולם אנחנו לא הולכים לשם.
עשית בדיוק מדויק כמו שרציתי.
כן. כתוב בפרק הקודם.
עם משקים ועם איזה מין מלכות זאת, שאחד הורג את השני, זה נראה לו, וזה נשמע ממש... מה? זה...
זאת מלכות.
כן, לא מתאים לי, אז אני הורג.
זה גם החשש מראש.
מאיפה זה בא מישראל
דבר כזה?
זה לא בא מישראל, זה בא מאומות העולם.
אז משם המלכים למדו את ההתנהגות?
משם כן. וזאת הייתה הקפדה של הנביא אל יהושפט. הוא אומר, אתה התחברת עם אחאב, עם בית אחאב. אל תפתח על צדקתך. אנחנו זוכרים שיהושפט כל כך היה צדיק, שהוא שלח בכל נחלת יהודה כהנים ולווים ללמד את עם ישראל תורה. הוא ביאר את כל העבודה הזרה חוץ מהבמות, ששם הקריבו קורבנות להשם. אבל עצם ההתחברות, תראו כמה זה חשוב למי מתחברים. אני זוכרת, אני רק אגמור את הפרק הזה, כי...
זה נשמע שיותר מתאים לערבים מאשר ליהודים.
זה נקרא...
אוי לרשב או לשכנות. זה לא אמור להיות פה אפילו...
תסתכלי.
הם דורשים מלוכה כמו כל הגויים.
בדיוק. בדיוק, בדיוק. הקרבה לגויים היא קרבה מפעילה. היא מפעילה, כתוב במאגדה של פסח, ויעשו אותנו, ויראו אותנו המצרים. אז הרב קוק זצ"ל אומר, מה זה ויראו אותנו המצרים? מראים למישהו, לא מראים את מישהו. היה מסביר שהצרה הכי גדולה של הגלות, שלקחו עם צדיק, עם טוב, עם מציל, עם ישר, ועשו תורה. שעם כזה ניסה, יכול לעשות כאלה מעשים רעים. זה הצרה של הגלות. פסוק, והיא כי שפט יהוא עם בית אחאב, וימצא את שרי יהודה ובני אחי אחזיהו משרתים לאחזיהו. הבנים של האחים של אחזיהו, על האחים כבר לא חיו, אבל הבנים שלהם חיו. אז הוא הורג גם את הבנים של האחים של אחזיהו. עוד דור נעלם. ויבקש את אחזיהו וילכדהו, והוא מתחבא בשומרון, ויביאו אל יהוא וימיתוהו ויקברו, כי אמרו, בן יהושפט הוא אשר דרש את השם בכל לבבו, ואין לבית אחזיהו לעצור כוח לממלכה. ותליהו אם אחזיהו, עכשיו שימו לב, ראתה כי מת בנה, איך קוראים לבן שלה? אחזיהו. ותליהו אם אחזיהו ראתה כי מת בנה, ותקום ותדבר, תדבר ותדביר. היא העבידה, המיתה את כל זרע הממלכה לבית יהודה. עכשיו היא הורגת את הנכדים שלה כדי שהיא תמלוך לבד. זה משהו שקשה לשאת אותו. ותיקח יושבת בת המלך את יואש בן אחזיהו ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים. בחדר אחד התרכזו כל הבנים, והיא מתוך האחות של החזיהו, יהושבעת, היא לוקחת את התינוק, קוראת לה מנקת, והן רצות למקדש, ושם, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, ותיתן אותו ואת מניקתו בחדר המיטות, ותסתירהו יהושבעת בת המלך יהורם, אשת יהוידע הכהן, כי היא הייתה אחות החזיהו, מפני עתליהו ולא המיטתהו, והיא איתם בבית האלוקים מתחבא 6 שנים, ועתליה מולכת על הארץ. עכשיו בבית המקדש יש לשכות. יהושבעת, האחות של החזיהו, מצילה את התינוק, הנצר האחרון לבית דוד, עם יואש, היא מחביאה אותו בבית המקדש. ולמה בבית המקדש? כי הבעל שלה, יהוידע, הוא הכהן, הוא אחראי על כל ענייני בית המקדש. ומסתירים אותו בלשכה, נדמה לי, אני צריכה לבדוק את זה עוד פעם, שזאת הייתה לשכה מעל קודש הקודשים. ושם מגדלים אותו 6 שנים, ואף אחד לא יודע, יש שקט מוחלט. 4 דקות, הרבנית אסתר, זה בסדר. סליחה, אני רוצה לעמוד, כי אנחנו לא רוצים להפסיד דקה מהשיעור שלך. פסוק חף ג', ובשנה השביעית התחזק יהוידע, ויקח את שרי המאות. יהוידע עכשיו מתכנן תוכנית גאונית. הוא רוצה להמליך את יואש. הוא עושה כזאת תוכנית, שבסופו של דבר אנחנו נראה שלא הייתה מלחמת אחים. ויקח את שרי המאות לעזריהו בן ירוחם ולישמעאל בן יוחנן ולעזריהו בן עובד, מצסיהו בן עדיהו, בעת אלישפט בן זכרי אמו בברית. הוא לוקח שרי מאות, ואת השרי מאות האלה הוא שולח בכל נחלת שבט יהודה, והוא מקבץ אליו לבית המקדש את כל הכהנים והלוויים. ויסובו ביהודה, ויקבצו את הלוויים מכל ערי יהודה, וראשי האבות לישראל, ויבואו אל ירושלים. הוא קודם מאחד את כל אלה שיהיו נאמנים לו. ויכרות כל העם ברית בבית האלוקים עם המלך, ויאמר להם, עכשיו הוא מגלה את הסוד, לאותם נאמנים. הנה בן המלך ימלוך, כאשר דיבר השם על בני דוד, שלא יקרת, לא יקרת ניר, לא תיקרת ממשלה לבית דוד, זה הדבר אשר תעשו. הוא מחלק אותם ל3 חלקים. השלישית מכם באי השבת לכהנים וללוויים לשוערי הסיפים. יש משמרות של כהנים שמגיעים לעבוד בבית המקדש בשבת. כאלה שמגיעים, כאלה שיוצאים מן המשמרות, ולא עובדים בבית המקדש בשבת. והשלישית בבית המלך, להקיף את כל הארמון של המלך, כדי שאי אפשר שיצאו משם חיילים. והשלישית בשער היסוד, השלישית מקיפים את בית המקדש. והשלישית וכל העם בחצרות בית השם. עכשיו מחכים. ואל יבוא בית השם כי אם הכהנים, והמשרתים ללוויים הם היבואו, כי קודש הם, וכל העם ישמרו משמרת השם. והקיפו הלוויים את המלך סביב, איש וחיליו בידו, והבא אל הבית יומת. אין כניסה לאף אחד לבית המקדש, חוץ מהכהנים והלוויים. לא יכולים להיכנס חיילים מארמון המלכה. והיו את המלך בבואו וצאתו, ויעשו הלווים בכל יהודה, ככל אשר ציווה יהוידע הכהן, ויקחו איש את אנשיו באי השבת עם יוצאי השבת, כי לא פטר יהוידע הכהן את המחלקות, כולם נשארו בבית המקדש, ויתן יהוידע הכהן לשרי המאות את החניתים ואת המגינות ואת השלטים אשר למלך דוד, אשר בית האלוקים, ויעמד את כל העם ואיש שלחו וידו. כל אחד יש לו את הנשק ביד, מכתף הבית הימנית עד כתף הבית השמאלית, למזבח ולבית על המלך סביב. ויוציאו את בן המלך, ויתנו עליו את הנזר ואת העדות, גם את הכתר וגם את ספר התורה, שאיתו הלך כל מלך מיהודה, ותשמע וימליכו אותו וימשכו יהוידע ובנה ויאמרו יחי המלך. ותשמע גליהו את כל העם הרצים והמלילים את המלך, ותבוא אל העם בית השם בתרת, והנה המלך עומד על עמודו במבוא, והשרים בחצוצרות על המלך, וכל עם הארץ שמח ותוקע בחצוצרות, והמשוררים בכלי השיר ומודיעים להלל. ותקרא גליהו את בגדיה ותאמר קשר קשר. היא לא ידעה שיש עוד מישהו שנשאר. ויוצא יהוידע הכהן את שרי המאות פקודי החיל ואומר עליהם, הוציאו אל מבית הסדרות והבא אחרי יומת בחרב. אי אפשר להמית בבית המקדש. הוא אומר, אותה תוציאו לבד. אם יהיה מישהו שיעז מצידה להתנגד, אז תמיתו אותו. אם לא, אל תפגעו בו. כי אמר הכהן, לא תמיתוה בית השם, וישימו לידיים ותבוא למבוא שער הסוסים בית המלך, וימיתוה שם. ויכרות יהוידע ברית בינו ובין כל העם ובין המלך להיות לעם להשם. ויבוא כל העם בית הבעל, ויתצוהו, ואת מזבחותיו, ואת צלמיו שיברו, ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות. מחריטים את העבודה הזרה. וישם יהוידע פקודות בית השם ביד הכהנים הלוויים אשר חלק דוד על בית השם להעלות עולות השם ככתוב בתורת משה בשמחה ובשיר על ידי דוד. ויעמד השוערים על שערי בית השם ולאהבות המלך כל דבר, ויקח את שרי המאות ואת האדירים ואת המושלים בהם ואת כל עם הארץ, ויורד את המלך מבית השם ויבואו בתוך שער העליון בית המלך וישיבו את המלך על כיסא הממלכה. וישמחו כל עם הארץ בעיר שקטה ואת עתליהו המיתו בחרב. אני רק מסיימת בדבר טוב, בן 7 שנים יואש במולכו, ו-40 שנה מלך בירושלים, ושמימו צביה מבאר שבע, ויעש יואש הישר בעיני השם כל ימי יהוידע הכהן. עכשיו תראו, זה לא היה דבר כל כך מובן, שעם שהתרגל לעבוד עבודה זרה, בבת אחת נקהל, ובעצם מחכה לחזור לעבוד את השם. פה זה כן קרה. ואנחנו רואים פה עוד משהו. מה הראה למלכות ישראל? ברגע שמלכות ישראל זנחו את עבודת המקדש, ואנחנו זוכרים שירובעם בן נבט העמיד עגלים בדן ובבית אל, בעצם ההתרחקות מעבודת המקדש בעצם כבר הניבה את העבודה הזרה. ואנחנו פה רואים שריבונו של עולם לא מפסיק מלשמור על מלכות בית דוד בכל התהלוכות האלה, ובעזרת השם מוליך ומצמיח את הישועה ואת הגאולה השלמה. אז ברוך השם ותודה רבה. כן.